וברכה לכולם. אתמול התחלנו ללמוד ספר שמואל בתחילתו. היום נמשיך במעשה של חנה ופנינה ונתקדם הלאה בספר שמואל פרק א'. ראינו אתמול שחנה היא אשתו הראשונה של שמואל, של אלקנה, ופנינה היא אשתו השנייה. כמו שראינו, לפנינה היו ילדים ולחנה אין ילדים. ואתמול בסוף השיעור עצרנו בפסוק ו' במעשה של פנינה. פסוק ו' אומר, וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור הרימה, כי סגר אדוני ביד רחמה. זאת אומרת, פנינה הכעיסה את חנה כדי שתרבה בתפילה. נעיין היום יותר בפסוק הזה ובמשמעות של הפסוק, במשמעות החינוכית, רעיונית שיש בפסוק הזה. פנינה הכעיסה את חנה. מביאים פה הפרשנים את המדרש. איך היא הכעיסה אותה? ניתן ככה בדוגמה של ימינו. אנחנו נמצאים ערב חג, שמינהג, הנהגה יפה, לקנות לילדים, בגדים חדשים לקראת החג. אז פנינה אומרת לחנה, הנה, מתקרב החג, מתקרב יריד הקניות. אולי תבוא איתי לחנות, למחירה, ששם מוכרים בגדי ילדים. נקנה משהו חדש, איזה סוודר חדש לחג, נקנה חולצה חדשה לחג לאחד הילדים. כמובן שאמירה כזאת של אישה שיש לה ילדים, כלפי אישה שאין לה ילדים, היא אמירה מאוד קשה וצורמת, וכמו שאומר הביטוי, זה להכניס את הסכין בלב וגם לסובב אותו. גם ככה לאותה אישה שאין ילדים, כל המציאות היא קשה, יום יום היא סובלת מזה, קשה לה להסתכל על המציאות הזאת שלחברותיה יש ילדים ולה אין ילדים. וכעת באה אישה בעלת הילדים ואומרת, בואי נלך למחירה של בגדי תינוקות, בואי נלך למחירה של חולצות לילדים, נעליים או ציוד אחר. אמירה כזאת ודאי היא פוגעת במקומות הכי רכים והכי כואבים אצל אותה אישה הכרה, והכעס והצער ועוגמת הנפש והתסכול רק צפים ועולים ביתר סט. וככה מסבירים פה הפרשנים, על פי המדרש, שזה היה סוג הכעס, סוג ההכעסה שעשתה פנינה כלפי חנה. וכמו שאמרנו, הדבר הוא קשה וכואב ומתסכל, שאין מילים בכלל להגדיר את גודל הכאב הזה. אם ככה, רואים שהתנהגותה של חנה, של פנינה, במבט הזה, התנהגות לא רצויה, ודאי, התנהגות שאי אפשר לקבל אותה. מצד שני, הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת על הסיפור של איוב והשטן ועל הסיפור של חנה ופנינה, אנחנו נתמקד בסיפור של חנה ופנינה אצלנו, שהשטן ביחס לאיוב ופנינה ביחס לחנה, על שניהם נאמר שהתכוונו לשם שמיים, שפנינה התכוונה לשם שמיים. ואיך אפשר לומר את זה? זאת אומרת, אנחנו מבינים שאפשר לחלק בין מעשה לבין כוונה. המעשה הוא אמירות, בואי נלך לקניות, לבגדי החג לילדים, או דברים מהסגנון הזה. אבל איפה הכוונה פה לשם שמיים? מסבירים שם הפרשנים, רש"י ועוד. הכוונה היא שלעורר את פנינה, שפנינה התכוונה לעורר את חנה שתתפלל. בנוסף, נביא דברי מדרש נוספים, שברוך השם, כמו שאנחנו יודעים, חנה נפקדה. ולחנה לא נולד רק שמואל, אלא נולדו עוד ילדים, כמו שמבואר בפסוקים בהמשך. וכתוב במדרש שעל כל ילד שילדה חנה, נפטרו לפנינה שני ילדים. לפנינה היו בהתחלה 10 ילדים, ועל כל ילד שנולד לחנה, נפטרו לפנינה שני ילדים. ופנינה הבינה את המהלך הזה, וממש חנה הייתה מעוברת בילד החמישי, חששה, כשהוא יוולד, ימותו לה שני ילדיה האחרונים. ואז היא ביקשה מחנה שתתפלל שיוסר הצרה הזאת, תוסר הכללה הזאת, ואכן, חנה ילדה ושני בניה האחרונים של פנינה לא מתו. אבל בכל אופן אנחנו רואים שפנינה קיבלה עונש. פנינה קיבלה עונש על כך שהיא ציערה את חנה. אז ממילא נסדר את הדברים וננסה להבין אותם. למדנו פה בפסוקים על הצער, על עוגמת הנפש, על הכאב שעשתה פנינה לחנה בדיבורים האלה, בואי נלך לקנות בגדים לחג, לכבוד הילדים. מצד שני, הגמרא הבאה, בתרא אומרת שלשם שמיים היא התכוונה. והבאנו את המדרש שאומר שפנינה נהנשה בכך שמתו ילדיה על כל המעשים האלה שהיא עשתה לחנה. אז איך הדברים מסתדרים? איך הלשם שמיים מתיישב עם כך שבסוף היא נהנשה? איך אפשר להבין לשם שמיים עם עשייה כזאת מצערת, עם עשייה כזאת פוגעת, עם עשייה כזאת, עם אמירות כאלה כואבות כלפי הצד השני? אז בפרשנים ראיתי שני מהלכים. נתמקד במהלך אחד באופן מרכזי יותר. המהלך הראשון של האלשך, האלשך כותב שאכן היו לפנינה שני מניעים למעשה. מניע אחד מצד קנאה. היא קנאה בחנה, בעובדה הזאת שראינו אתמול, שאלקנה נותן לחנה אוכל נוסף, הוא אוהב את חנה, כמו שמצוין בפסוקים, כי את חנה אהב, והיא קנאה בחנה. וזה הביא את פנינה, מתוך קנאה, לעשות כל מיני מעשים, לדבר כל מיני דיבורים. לעומת זאת, הייתה לה עוד כוונה גם. הייתה לה כוונה של לשם שמיים, לעורר את חנה לתפילה, לעורר את חנה לבקשה של זרע של קיים מאת הקדוש ברוך הוא. אז על שתי כוונות שהיו לה, מהם נולד מעשה אחד של צער ואמירות שהזכרנו מקודם. אז על הכוונה השלילית היא אכן נענשה, ועל הכוונה החיובית נאמר עליה לשם שמיים. זה תרוצו של האלשך. הנציב מסביר בצורה אחרת. אני אקרא לכם שורות בודדות מדברי הנציב. הנציב אומר, אין לאיש לתור אחר מצוות חדשות ולעשות עבירה לשמה חס ושלום. הנציב נמצא בספר במדבר, פרק ט"ו, פסוק מ"א. שוב אני אקרא את המשפט. אין לאיש לתור אחר מצוות חדשות ולעשות עבירה לשמה חס ושלום. זאת אומרת, אומר הנציב ככה, לא שייך לקחת כוונה רצויה, כדוגמת הסיפור שלנו, והוא לעורר אדם מסוים לתפילה. פנינה רוצה לעורר את חנה לתפילה מעומק הלב, רוצה לעורר את חנה לתפילה בהשתפכות הנפש, כדי שהיא תתפלל ויהיה לה זרע של קיימה. כוונה טובה. לא ניתן אבל לקחת ולהשתמש בכוונה טובה ולהלביש אותה במעשים, בשטח, בפעולות שליליות שהן במהותם עבירה. לבוא ולצייר בן אדם, בטח לצייר בן אדם שהוא כואב, שהוא סובל, שהוא מצטער, לבוא ולצייר בן אדם, זאת עבירה. אומר הנציב, לא ניתן לקחת כוונה טובה וליישם אותה בפועל במציאות במעשה שלילי, בעבירה. שוב אני קורא את המשפט, אין לאיש לתור אחר מצוות חדשות ולעשות עבירה לשמה חס ושלום. אני קורא עוד משפט, לעשות עבירה לשם שמיים אין זה דרך הישר שיעבור לו האדם. זאת אומרת, שוב אותו רעיון, לא ניתן לעשות עבירות לשם שמיים. גם אם יש כוונה מאוד טובה, לא ניתן ליישם את הכוונה הזאת בדרך שהיא פסולה, בדרך שהיא עבירה. ולכן, אכן פנינה התכוונה לשם שמיים, כדי שחנה תתפלל. אבל המעשה בפועל הוא מעשה של עבירה, הוא מעשה של צער, הוא מעשה של עוגמת נפש שנגרם לצד השני. כאשר המעשה הוא מעשה של עבירה, לא ניתן להצדיק אותו על ידי כוונות חיוביות, על ידי כוונות לשם שמיים. וזאת הסיבה שאכן פנינה נענשה, על אף הכוונה לשם שמיים. כי לא ניתן לעשות חידושים ולחדש עבירות לשמה, כפי שאומר הנציב. ולומר, אני עושה את העבירה הזאת, אבל לא בשביל העבירה, אלא יש לי כוונה חיובית, יש לי כוונה לשם שמיים, יש לי כוונה שהצד השני יצטער יותר, וממילא זה יגרום לו לתפילה עמוקה יותר, וקרבת השם גדולה יותר. הדבר הזה לא מתקבל. הדבר הזה פסול. ועל כן, פנינה נענשה. ממשיך את הרעיון הזה, רבי חיים שמולביץ, בשיחות מוסר, וכותב, שעבירות שבין אדם לחברו, אדם נענש עליהם, גם אם היו לו כוונות טובות. בדיוק כמו הסיפור שלנו, והוא מתייחס לסיפור של חנה ופנינה, והוא מציין את זה בדרך משל. הוא אומר, כאשר אדם יכניס יד לאש בכוונה טובה, בכוונה טובה, ודאי שהוא יחווה, שתהיה לו קביעה על היד, יהיה לו כואב, יהיה לו שורף, אבל הייתה לו כוונה טובה. כן, הכוונה היא לא מועילה, הכוונה לא עוזרת כאשר המעשה הוא פסול, כאשר המעשה הוא שלילי, כאשר המעשה הוא לא נכון. אז אומר רב חיים שמולביץ, שכאשר אדם מכניס יד לאש, גם עם כוונה טובה, ודאי שהוא יחווה, ודאי שיהיו לו קביעות על היד, יהיה לו כואב. אותו דבר, אדם שפוגע בחברו, גם אם יש לו כוונות טובות, גם אם יש לו רצון שחברו יתקדם מזה, רוחנית, כיוון שהוא עושה את זה בדרך של פגיעה בזולת, הוא גם ייפגע, גם כשהיו לו כוונות טובות. אז בזה הערכנו ככה בדיבור ובהסבר של הנציב על הסוגיה שלנו, על העניין שלנו, וראינו שעל אף שלפנינה היו כוונות טובות, כפי שאומרת הגמרא, מצד שני גם נענשה, כפי שראינו במדרש. וזה יסוד חשוב, וזה תורה ונביא שאנחנו לומדים עכשיו מלשון הוראה, אנחנו לומדים מכאן הוראה למעשה, שלא ניתן לקדם בן אדם ולעזור למישהו לצעוד צעד אחד קדימה, שזו כוונה חיובית, על ידי מעשים שליליים, על ידי עבירות, על ידי מעשים של פגיעה בזולת וכדומה. זה היחס וזה הסיפור שמופיע פה אצלנו בין פנינה ובין חנה. אני ממשיך לקרוא בדברי הנביא. הפסוק הבא, בפסוקים ז' וח' וט', יש שוב את הסיפור של קנה וחנה ופנינה, שוב עולים כמדי שנה בשנה, כפי שציינו, אל בית השם, אל משכן שילו. בפסוק ח' אומר הפסוק, ויאמר לה אל קנה אישה, אל קנה פונה לחנה, למה תפקי ולמה לא תאכלי ולמה ירה לבבך, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. זאת אומרת, אלקנה בא ואומר לחנה, אחרי שהוא רואה אותה בוכה, אחרי שהוא רואה אותה שהיא נמנעת מלאכול, למה את עצובה? למה את בוכה? ואז יש את המשפט, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. זאת אומרת, אני מחבב אותך, אני אוהב אותך, כמו שהזכרנו מקודם, כמו שהנביא הזכיר, אני אוהב אותך, אני מחבב אותך, את חשובה לי, יותר מעשרה ילדים. זה המצב, הקדוש ברוך הוא לא פקד אותך, ובואי נתנחם במה שיש, בקשר בינינו, באהבה בינינו. הפסוק הבא פותח בשני מינים, ותקום חנה. ותקום חנה, מאיפה היא קמה? מסביר פה המלבים ואומר שעד כה חנה בטחה בתפילתו של אלקנה, בעלה הצדיק. היא אמרה, יש לי בעל כזה צדיק, כמו שראינו אתמול גם, ככה מוסף, ויש לו רצון להביא את עם ישראל שוב למשכן שילו, אל בית השם, והוא מוביל איזה מהלך רוחני בעם, ואם יש לי בעל כזה צדיק, הוא בוודאי מתפלל עליי גם שיזכה בזרע של קיימא. וחנה בטחה בבעלה. אבל הפסוק שציינו עכשיו בפסוק ח', בעצם חנה, בעצם אלקנה אומר לחנה, תשמעי, זה המצב, אין ילדים, אין לך ילדים, אולי לא היו לך ילדים, אבל הוא מנח, אין לך ילדים, אבל אל תהיה עצובה, בואי תתנחמי במה שיש, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים, בואי תתנחמי במצב הזה. כשחנה שומעת את הייאוש, את ההשלמה עם המצב, שאומר אלקנה, שזה המצב שבו אנחנו נמצאים, אין לך ילדים, בואי נשמח בזוגיות שלנו, בקשר בינינו, אז חנה מבינה שאכן היא צריכה לפעול בעצמה, והיא לא יכולה, והיא לא מתאים לה עכשיו, כי אם היא רוצה להתקדם, לסמוך עוד על מישהו אחר, אפילו לא על אלקנה בעלה הצדיק, כיוון שכבר הוא משלים המצב. לכן בתקום חנה, עד אז היא נשענה, היא שמחה על אלקנה, על תפילתו, על זכויותיו. אבל ברגע שאלקנה מרים ידיים, מתייאש, משלים עם המצב, אומרת חנה, אין הדבר תלוי אלא בי. ועל כן היא קמה, והפסוקים הבאים מציינים את תפילת חנה, איך היא הולכת ומתפללת לפני אלי. ואז בפסוקים האלה שתפילת חנה להוללת הילד, ואת הנדר שחנה נודרת כדי שיהיה לה ילד. אלי רואה את חנה מתפללת, ותגובתו של אלי בפסוק י' ג', ויחשביה אלי לשיקורה, ויאמר אליה אלי, עד מתי תשתקרין? אסירי את יינך מעלייך. זאת אומרת, אלי רואה את חנה מתפללת, כפי שציין פה הפסוק, מתפללת בשקט, מתפללת רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע, ואלי חושב אותה לשיקורה. ולכן הוא אומר לה, זה לא מכובד, זה לא שייך לבוא אל בית השם, אל המקדש, אל המשכן, באופן כזה ולהתפלל. קודם תסירי את יינך, תתפקחי, ושוב תחזרי לתפילה בצורה ראויה. ואז חנה עונה לו שאני בכלל לא שיקורה, כל התפילה היא נובעת מתוך צער ורצון לזרע של קיימא. לאלי, כך מסבירים פה הפרשנים, הוא הכהן הגדול, הוא מכיר את סדרי התפילה, הוא מכיר את הנהלים, איך תפילה אמורה להיות, ובימיהם התפילה לא הייתה נהוגה להיות בלחש. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, היא גם לא הייתה כל כך ארוכה. ואת שני השינויים האלה אלי רואה אצל חנה, ולכן אלי שואל, תמה, אני לא מכיר סוג תפילה כזאת, תפילה שנאמרת באריכות, תפילה שנאמרת בשקט, בנחת, כפי שאומר הפסוק, וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. זה סוג התפילה שהתפללה חנה. לאלי סוג התפילה הזה לא היה מוכר, לא היה מקובל. תפילה בשקט, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. אומר אלי, אין תפילה כזאת. המסקנה שלו, שמי שעומד עכשיו פה לפניו ומתפלל, חנה בעצם, היא שיקורה. וכן, אומרים הפרשנים, לגבי עריכות התפילה, שלא הייתה נהוגה בימיו, וראה את חנה מתפללת ומעריכה, ועל זה אומר הפסוק, שאלי שומר על פיה, ואלי שומר את פיה, בסוף פסוק י"ב. זאת אומרת, חכה, המתין. הוא לא הכיר כזה דבר. ולכן, המסקנה שלו שחנה שיקורה. ועל כן הוא אומר לה, אסירי את יינך, תתפקחי, ושוב תחזרי ותתפללי בצורה המקובלת והראויה. זאת אומרת, אלי מבין, אלי יודע את מעלת התפילה, כמה תפילה פועלת, כמה תפילה מחזקת, אבל הוא מכיר את הדפוס הרגיל, את הדפוס המקובל. וכאשר פה, במקרה שלפניו, חנה עומדת בסגנון אחר, באופן אחר, הוא תמע, והמסקנה שלו שהיא שיקורה. עד שחנה מסבירה אותו, מסבירה לו, ואומרת לו, אני לא שתיתי בכלל, כל התפילה שלי זה אשפוך את נפשי לפני השם, וכולי. זאת אומרת, אנחנו רואים שחנה, בעצם נסכם את הפסוקים שלמדנו היום, מתמודדת פה עם שלושה אנשים באופנים שונים. פנינה, היה לה את הדרך להביא את חנה לידי תפילה על ידי תוספת צער. וראינו שהדרך הזאת פסולה. אלקנה, התייחסותו למצב, הייתה ייאוש. הייתה, בוא נסתפק במצב הנוכחי, בוא נסתפק במצב שקיים, בוא נשמח במה שיש. אלי אומר לחנה, יש סדר לתפילה. תפילה קצרה, תפילה בקול, ולא תפילה ארוכה ובלחש. וכל אחד משלושת האישים שהזכרנו, פנינה, אלקנה ואלי, מגיב בצורה אחרת למצב, לתופעה, לשבר של חנה, ואת כולם, חנה, את כל הדרכים, חנה לא מקבלת, והולכת בסופו של דבר בדרך שלה. היא לא מתייאשת, היא ממשיכה להתפלל, ממשיכה להתפלל בדרך ובאופי שמתאים לה, כמובן מתוך שמירה על קדושת המקום, על קדושת בית השם, לא לצאת לדרכים שפסולות ולא נכונות, אבל מבינה שהדבר תלוי בה, ואין מקום לייאוש ואין מקום לסמוך על מישהו אחר. וכאשר התפילה תלויה בי ומגיעה מעומק הלב, גם אם זה לא הדרך המקובלת שנהוגה באותו זמן, אומרת חנה, זו הדרך שלי לקרבת השם. תפילה בלחש, תפילה בעריכות, ובדרך הזאת, מתוך כוונה ורצון להקים זרע של קיימא, להקים ולזכות בבן שיעיר את ישראל, יעיר את עיניים של ישראל בהמשך, באה חנה ומתפללת, ואת כל הסובבים אותה ואת כל האנשים שמשפיעים עליה ויש להם דרכים שונות להגיב למציאות, היא לא מקבלת ופועלת בדרך שלה, ובעזרת השם, כפי שנראה בהמשך, היא תזכה לזרע של קיימא, לשמואל הנביא, שיעיר את עיניהם של ישראל. המשך יום נפלא.